שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק. היום פרק נוסף, ובפרק הזה שני אורחים. קודם כל, גיורא ענבר, תת אלוף במילואים גיורא ענבר, אתם מכירים אותו, שורה של תפקידים זוטרים ובכירים בצבא לאורך השנים, התגייס ב-1973 לקורס טייס, ואחרי כמה חודשים הגיע לגולני ונזרק ישר לתוך מלחמת יום כיפור. הוא שימש כמפקד סיירת גולני, מפקד יחידת שלדג, היה מפקד גדוד 51, ראש לשכת הרמטכ"ל, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, מפקד החטיבה המרחבית המרכזית באוגדת עזה, מפקד חטיבת גבעתי, מפקד יחידת הקישור בלבנון, וגם מפקד עוצבת אתגר. ענבר השתחרר מהצבא בסוף 99, כמו שהוא מספר לנו בשיחה, המשימה האחרונה והכי חשובה שלו הייתה לעזור ולדחוף את ישראל לצאת מלבנון, משימה שהושלמה כמה חודשים אחרי שהוא השתחרר בשנת 2000, והוא מאוד מאוד שמח על התרומה שלו לעניין הזה. השיחה עם גיורא ענבר מעניינת בכמה מישורים, דיברנו על הצבא, על מה שנהיה ממנו, על מה שהיה, ועל האירועים האחרונים שקצת מאחירים את ימינו בהקשר של הצבא, אתם יודעים, הפרשיות האחרונות ופחות אחרונות, יש לו דעות מאוד נחרצות על מה שקורה ומה זה אומר עלינו כחברה. אבל לגיורא ענבר יש פרק אזרחי שהוא גם משמעותי וגם כמעט שווה באורכו לפרק הצבא שלו, כיזם עסקי, כמנהל ויושב ראש של הרבה מאוד חברות עסקיות מסוגים שונים, וגם פעילות חברתית ענפה. נדבר איתו על כל הדברים האלה, וגם על העובדה שהוא היה בין הבודדים, הוא עדיין בין הבודדים מהקצינים הבכירים, מהבכירים בכלל, שיצאו מהארון במובן של להגיד את דעתם על מה נהיה לחברה, מאלה שהגיעו לבלפור ולגשרים, מאלה שהתבטאו וכתבו מאמרים והתראינו ולא התביישו ולא פחדו. שיחה מעניינת, אני מאוד נהניתי ממנה. בנוסף, יש לנו גם את אסתי סגל היום. שוב, אסתי סגל מבקרת אותנו, והפעם עם פרק הבכורה בפינה חדשה, פינה שאנחנו נקרא לה שם זמני או שם קבוע, נראה, צוללים לעובדות. אנחנו נספר על, אסתי תספר לנו, על הסיפור הגדול הזה שנקרא פרשת הצוללות, שהוא בעצם פרשת כלי השייט, שהכל מתחבר להכל, פרשה של שחיתות ציבורית ברמות באמת שלא ידענו מעולם, עם כל סכומי כסף שלא ידענו מעולם, שווה לחכות. אז נתחיל. שלום גיורא, מה שלומך?
שלומי, באופן אישי שלומי מצוין.
אתה כבר אומר באופן אישי שלומך מצוין, כי אני מריח שלא בטוח שגם שלומנו הכללי כל כך מצוין, אבל תכף נגיע להכל. אמרתי לך בשיחה מוקדמת שרציתי לשוחח איתך, כי א', זה נראה לי מאוד מעניין לדבר עם מישהו שהוא קצת יותר מבוגר ממני, אבל עשה מסלול די דומה, נולד בעמק, אתה בין קיבוץ
גבע,
זהו,
גבעתרון,
כן, גבע, תל יוסף, עין חרוד, אני מאפולה, אתה יודע, זה מחוז ילדותנו. אז זהו, אז באמת, יליד קיבוץ, התגייסת ישר לתוך מלחמת יום כיפור, פחות או יותר כמה חודשים קודם, וממה שקראתי, ישר נקלעת לתוך מלחמה, בתוך חייל מאוד מאוד צעיר, ומשם כמה? 30 שנה של פחות או יותר של צבא, סדר גודל, קצת פחות,
טיפה פחות. כיוון שאני עדיין עושה מילואים, אז כן,
אבל
צבא פעיל מעל 25 שנה.
בלי להיות גנרל, עשיתי גם את ה-20 ומשהו שנות מילואים שלי, אבל לשמחתי זה כבר מאחוריי. אז אתה אומר קצת פחות, בוא נתחיל מזה באמת. זאת אומרת, באיזה סיטואציה אתה רואה את עצמך כרגע? כי באמת עשית הרבה מאוד, עשית פרק של צבא של הרבה מאוד שנים, ואחר כך פרק של עסקים במשך, לאורך כל הדרך, אבל גם הרבה מאוד פעילות חברתית.
אני קודם כל מגדיר את עצמי כיום בקטע התעסוקתי כאיש עסקים ויזם חברתי. זאת אומרת, אני לא מנתק את זה. באמת אחרי שב-25 שנותיי בצבא, בקבע, פיקדתי על הרבה מאוד יחידות עילית, ויצא לי בלי להתכוון, או אם להתכוון, להשתתף בלא מעט פעילויות מבצעיות, או קרבות כאלה או אחרים, בגבולות המדינה ומחוץ לגבולות המדינה, אני בגיל צעיר יחסית החלטתי להשתחרר ולהתחיל קריירה אזרחית, שגם הרגשתי שחשוב לי, בן אדם חי פעם אחת,
זה נכון.
לעשות עוד כמה דברים בחיים.
כן, זה יפה, כי הקטע של אנשי צבא שמגיעים לסדר גודל של 20, 25, 30 שנות שירות, איך שלא מסתכלים על זה, יש להם שני פרקי חיים שונים בתכלית בהרבה מאוד מקרים, שזה משהו ש... כן. שזה משונה לפעמים לבן אדם שהוא אזרח כל חייו.
כן, גם לי היה מאוד חשוב שעם סיום השירות הצבאי, הסדיר, להזדקות על האגו, להשאיר אותו בצבא ולהתחיל מאלף, לא חיפשתי איזה ג'וב או משרה או שגריר או ראש עיר, משהו שהדרגה בצבא והכיבודים שהתרגלת אליהם יכולים להקנות לך, ממש התחלתי מאלף, הקמתי חברה בשם פוינטר, אבל אני לא רוצה פה לחזור על ה...
פוינטר זה משהו ש...
לא נגמור את כל התוכנית,
משהו שקשור להבטחת מכוניות ואיתור של כאלה שגונבים, אם אני זוכר נכון.
בכל מקרה, פעילות עסקית של כבר כ-20 שנה, שבעיקר בזכות מזל טוב, אז גם אפשר להגיד ש... צלחה דרכי בעולם העסקים, מה שמאפשר לי כיום להתמסר לפחות ב-50% מהזמן וממשאבים נוספים, לא רק של זמן, של אנרגיה וכסף אפילו, להתמסר גם למה שאני קורא לחברה בה אנו חיים, לעתיד של המדינה הזאת, לרצון שלי שארבעת ילדיי המאוד מאוד אהובים ומוצלחים יוכלו לחיות ולהיות עם ברק בעיניים כמו שלי היה בגיל שהייתי ילד. ופה אני קשה לי להגיד שאני מזהה הצלחה כמו שהייתה לי בקריירות האחרות, אבל
אני שמח
על זה, אני מוציא על זה הרבה אנרגיה.
אני שמח שאמרת את זה, כי תשמע, לי כבר יצא שם בטוויטר, אני לא יודע כמה נתקלת וכמה, אתה יודע שאנחנו איכשהו מצטבים לפעמים בכל מיני טוויטים חברתיים, שחיתות שלטונית וכאלה, אז לי יצא שם של איזה נביא זעם ואחד שלא אופטימי והכל, אני עדיין כאן ואני משתדל לתרום כמיטב יכולתי כל אחד במה שהוא עושה, אבל אני רוצה להחזיר אותך
לדבר. אני חייב לומר שאני גם הרבה מאוד פעילויות של תרומה לקהילה פרופר, בעמותות שמייצרות עמותות שמייצרות תעסוקה בפריפריה, אני שנים ביוזמה לאומית, עמותה שייסד הראל מרגלית, והיא מקימה מרכזים טכנולוגיים בפריפריה כדי לתת שם תעסוקה.
פריפריה.
אני בעמותת חינוך לפסגות, אני עמותת ידידים של בית חולים העמק, שזה גם בית חולים שמשרת את הפריפריה.
שנינו נולדנו באותו בית חולים.
ואני חייב לציין את זה, לא רוצה להישמע ציני ולא להתכוון לשום דבר, אבל רוב האוכלוסיות שלהם אני תורם רבות, מזמני, מכיסי, זה לאו דווקא האוכלוסיות שמצביעות לאותן מפלגות שאני מצביע, אבל אני מנתק את זה, אני כן רוצה לתרום לקהילה וליצור פה סיכוי והזדמנות לכל אנשי הפריפריה באשר הם, ולא חשוב דעותיהם הפוליטיות. אני
לגמרי.
מאוד מאוד כועס, לא מזדהה ובהחלט מתנגד לנציגים הפוליטיים של אותם אוכלוסיות. ופה בעצם התסכול שלי.
כן, כן, שם אנחנו פחות או יותר מצטלבים בציוצים, בתגובות, בפעילויות, לפעמים בלפור, הפגנות, לא משנה מה שזה לא יהיה. נגיע לזה עוד מעט. אני רוצה כן להחזיר אותך רגע להיותך איש צבא. היום כבר הרבה שנים יש אנשים מכניסים מרכאות גנרל, אבל פעם זה הקצינים בכירים. אני לא יודע מי אוהב יותר מה, אבל נניח לזה כרגע. אבל בכל זאת, אין פה, זה לא עניין של נוסטלגיה ולא עניין של להאדיר או לפאר את העבר, כי היו בו מספיק בעיות, כולנו למדנו היסטוריה, ובעוד כמה זה, פחות משבוע זה יום כיפור, ואנחנו יודעים מה היה במלחמה ההיא, אתה גם היית חלק ממנה, אני לשמחתי קצת יותר צעיר, אבל בכל זאת מה שפה קרה, אנחנו ראינו את זה עם הסיפור של אלאור עזריה, וראינו את זה עם הסיפור של הצלף מג"ב שנהרג לפני שבוע, שבועיים, באותה תקלה מבצעית, אם נקרא לזה ככה, יש כל מיני דוחות, טעות, whatever, הפוליטיזציה של ההתנהגות הצבאית, אני פשוט לא יודע איך להגדיר את זה, כי שם במקרה של עזריה זה לא היה שכול, במקרה הנוכחי זה משפחה, ותמיד יש מי שרוכב עליה, ואיכשהו זה דברים, נכון שהיו תמיד מחאות, מוטי אשכנזים אחרי מלחמת יום כיפור, וארבע אמהות שאתה היית ממש ממש בסביב לבנון בשנים שהן עשו את העבודה שלהם, לא חושב שהיה ברמה כזאת של פוליטיזציה של התחת אשמות, אפילו דיין שישימו אותו במחדל הגדול של יום כיפור, ועוד לפני זה גם של ההתשה, וכל הקונספציה שקרסה אז, זה לא היה ברמה הזו של לקחת אנשים ספציפיים, חיילים ספציפיים שעשו איקס או שנהרגו שלא נדע, ולהפוך אותם לאיזשהו קרדום פוליטי לחפור בו. איך אתה מרגיש עם זה אחרי כל השנים האלה?
רע, נחצו פה כל הקווים האדומים. אני בחלומות הכי גרועים שלי, לא יכולתי לדמיין תרחישים כאלה. אם נתחיל באלאור עזריה, אני בכלל לא נכנס לשפוט את אלאור עזריה, ברור לגמרי שזה, כל מה שהתבצע מבחינה מקצועית, מבצעית, היה שם, היה תת רמה של חיילות, היה שם איזה קטע שאנחנו כאנשים שפיקדו על יחידות, על לוחמים, שחינכו, דורות של לוחמים לערכים, מה ראינו שם בשטח? סוג של פחדנות, חייל נבוך, צעיר, בעיניי לא מנוסה, יורה על גופה בעצם, הוא יורה על גופה, על גביה, הופכים אותו לגיבור לאומי, לילד של כולנו, וחלק גדול מההנהגה הפוליטית שלנו לוקחת, ובעצם מפארת את המעשה. עכשיו, א', אין פה שום דבר לפאר, יש פה רק להתבייש. וב', יש פה איום על הערכים הכי חשובים שאנחנו מקנים ללוחמים שלנו, וזה תואר הנשק. למה מותר להשתמש בנשק? ולמה אסור? האם אנחנו יורים על אדם לא חמוש? האם אנחנו יורים על אדם חסר ישע? פה, ואני אומר את זה למזלנו, גדי אייזנקוט, רב אלוף גדי אייזנקוט, היה רמטכ"ל של צה"ל בתקופת אלאור עזריה, הוא לא מצמץ, אני מכיר אותו היטב, היה לי הזכות והכבוד לפקד עליו בלא מעט תפקידים, וגדי כמו גדי, הערכים של הצבא, תואר הנשק, הפקודות הברורות, הוא עמד כצוק איתן מול כל הפוליטיקאים ואמר, אנשים בצבא שאני מפקד עליו לא יראו על אדם לא חמוש, לא ישנו הוראות פתיחה באש לרמה שהיא לא מתאימה לערכים שלנו. עכשיו, לצערי הרב, הוא לא קיבל את הגב הראוי מהמערכת הפוליטית וצמחו פה תנועות ומחאות, לא,
זה היה, זה
על
היה,
על
זה היה
על
מחזה,
הסיסמאות, היה,
מחזה נוראי.
הייתה הפגנה של פעילי ליכוד או ביביסטים כאלה או אחרים שאמרו לרמטכ"ל גדי אייזנקוט, רבין מחכה לך. אני לא נוח לי בכלל לחזור על זה, אבל למזלנו, היה באמת רמטכ"ל עם עוצמה וחלק באמת הוא קיבל גיבוי מלא, כן, משר הביטחון ומאנשי מערכת הביטחון, ומערכת המשפט עמדה איתנה, ולכן הנושא הזה בהחלט בעיניי הצלחנו לצלוח אותו, בלי לפצוע את ה...
עד לפני שבוע, שהייתה תקלה מבצעית. באמת. לא, לא, לא מצב דומה, אלא לצערנו גם מצב שבו לוחם מג"ב נהרג, בראל חדריה נדמה לי שמו, והמציאות היא שהפעם זה בכלל מול, ואני ראיתי תגובות של משפחות שכולות, התגובה של המשפחה, וכמו שתמיד אומרים, אי אפשר לשפוט משפחה והכל, ובכל זאת הרי יש פה, שלא נדע, 2,500 או כמה, אולי 3,000, אני לא זוכר בבדיוק את המספרים, באמת, כל מלחמות, יש הרבה מאוד משפחות שכולות בישראל, ומשפחות עם פצועים והכל. נדיר שראינו תגובה כל כך פוליטית, דרמטית, גם כלפי פוליטיקאים שנכנסו לתפקיד, לא שאני אוהד של בנט או משהו, אבל איך זה רלוונטי לדיון בכלל? מה הוא עשה, למה הוא צריך להתפטר, על מה בדיוק, מה הסיפור? זה ביביזם נטו בתוך בית של משפחה שכולה.
קודם כל קשה לי יותר לדבר על המקרה בעזה, על מותו של בראל, כי באמת יש פה עניין עם משפחה שכולה, אבל כאחד שבעצם השעות הכי קשות שלו בקריירה הצבאית זה לבקר משפחות שכולות, אני יכול להגיד שאני לא אשתמש במונחים של מקבל או לא מקבל את התגובה של המשפחה, אני יכול רק להגיד שלעניות דעתי, תגובת המשפחה היא בעצם עושה רע לזכרו של בראל.
ולא ספק.
להשתלח בראש הממשלה, במפקדים הצבאיים, לאור המקרה הזה, זה לא ראוי, זה לא נכון, זה עובדתית, אין בזה שום בסיס מקצועי. גם המקרה עצמו צריך להסתכל גם לכל אלה שמיירו לחוות דעה ולשלוח את צהל לכבוש מחדש את עזה, צריך לזכור, הפעילות הזו בגדר בעזה, היא בכלל מאוד שנויה למחלוקת, הצבא מקיים אותה, אבל צריך לזכור, רגע, לשים את העובדות, עיקרה היא כנגד אנשים בלתי חמושים, המון מוסת, המון שקלו בתוך הגטו של עזה, שאני לא מאחל לאף אחד להחליף אותו, אבל אני לא רוצה להיכנס עכשיו לסיבות שהגטו הזה קיים, אבל בפועל הם מגיעים לגדר כדי להוציא את הזעם שלהם, ובתרחיש שבו בצהל ראו מיליונים רצים לגדר ועורסים אותה, ואז בעצם אנשים לא חמושים שבעצם מסתערים על הקיבוצים שגובלים בגדר, באמת יוצר איום או בעיה, ולכן כדי להתמודד עם זה בנו מכשול ובנו גדר ובנו אמצעים אלקטרונים ויותר מתוחכמים במכשול הזה, וכשחשבו שזה לא מספיק בנו חומה.
לפעמים המציאות מכתיבה לנו, לצבא, לישראל, דברים נורא מוזרים שאנחנו עושים, זה אחד מהם.
אבל כל החומה הזאת עם חרכי הירי, אני תמיד נגד חרכי ירי, זה תמיד מחזיר אותי לאבירים שהיו כולם מכוסים בשריון.
זה גם מגביל אותך מבחינת הזווית הראייה, זה רק מה שאתה רואה אחריו.
זה הולך למסעיות הספארי הנוראיות, כן, בלבנון, כן. אבל ככל שאתה מכניס את עצמך לחרכים, אז כלוחם וכאחד ש... צריך לשלוט במצב ובשטח, הראייה שלך מוגבלת.
גמרי, אין זווית ראייה בכלל.
עכשיו, אותם חרכי ירי ששימשו צלפים, כדי בואו נזכור, לראות על אנשים לא
ברור,
חמושים.
ברור, ברור, זה בדיוק מה שאנשים שוכחים.
והכוונה הייתה שאותם לא חמושים לא יתקרבו לגדר. קודם כל הייתה שם כנראה איזושהי בעיה טקטית, שאם רוצים שהם לא יתקרבו, איך אחד יצליח להתקרב עכשיו?
תמיד אחד מצליח.
יש היום אמצעים, אבל היה אפשר לשים רחפנים מלמעלה.
אז הייתה תקלה, קורות תקלות.
שורה תחתונה, באותו אירוע התגנב איזה מין פלסטיני כזה, ועשה מה שעשה וירה, וזה טרגי ומצער שהוא הצליח לפגוע, אבל צריך לזכור, באותו אירוע, הצלפים החמושים שלנו הרגו שני פלסטינאים, ופצעו עשרות אחרים. זה לא שאנחנו נמצאים שם כדי
לשמור
על השלווה, והם תוקפים אותנו. הלא זה באמת דוד נגד גוליאת, אבל...
הפוך, הפוך. אנחנו הגוליאת. אנחנו הגוליאת.
בדיוק, פתאום הפכנו לגוליאת.
אבל יותר מזה. יותר מזה, התחושה היא, וזה באמת אחרי שהמלחמות הגדולות פחות או יותר מאחורינו, כמובן יום כיפור שזה היה גוג ומגוג, אני לא צריך לספר לך, אבל גם לבנון הראשונה, סדרי הכוחות והכניסה והתורים המשוריינים וכל הסיפור הזה, מאז אנחנו מתעסקים בדברים טקטיים, כל הזמן עם דברים קטנים כאלה, ופה גבולות, ופה זה, ופה ושם, ונדמה, ואני לא איש צבא, אבל עשיתי מספיק צבא בשביל להבין את הדברים האלה, והייתי עיתונאי מספיק שנים בשביל לראות את הדברים האלה, גם בעיניים ביקורתיות, משהו בחיילות, בצבא, בהתנהגות הצבאית הבסיסית, וגם בקשר, צריך להגיד, הבלתי אמצעי שיש שם בוואטסאפים, בפייסבוק, בכל התקשורת הזאת, בין המשפחות לחיילים, לעורף, אין מצב היום שמישהו בכלל עובר יום בלי שהוא כל הזמן בקשר עם כל המשפחה, לא משנה איזה פעילות הוא עושה או מה שלא יהיה. משהו בקטע הזה של החיילות התמסמס לגמרי, זאת אומרת, זה כבר לא נהיה, זה כבר לא מקצוע, זה מין מישמש מעורבב.
היום שולחים צלפים לראות על שפיקות ברך של אנשים בלתי חמושים.
ובלונים.
ורואים בזה גבורה גדולה. ובלונים, עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לזה, שאמרתי נחצה קו אדום, התכוונתי להאשמות שהטיחו במפקדי הצבא והמדינה בגין האירוע שתיארתי. כן. התכוונתי לזה שטוענים שפקודות פתיחה באש אינן ברורות, זה שקר וכזב, הפקודות ברורות, והן נותנות עוצמה בלתי רגילה היום ללוחמים, כל הסיפורים האלה שכל לוחם צריך עורך דין,
זה קשקוש, אני כחייל, מה זה חייל? מפקד זוטר, אף פעם זאת לא הביתה הבעיה, אף פעם.
והשימוש הפוליטי במשפחות השכולות ובשכול, פה נחצה קו אדום, ובעניין הזה אני אומר, אי אפשר להפריז בגודל האיום על הערכים הכי חשובים, שהם יכולים בעצם ליצור נזק לצבא, ופה אני ממש
חרד. לצבא, למדינה, לנו כחברה. אבל רק הערה קטנה אחת, באמת אני רוצה שנשים נקודה בסיפור הזה, לדעתי, ואני אומר את זה כעיתונאי וכמי ששרת בהרבה מאוד תקופות מילואים באינטיפאדה וגם כעיתונאי קצת, אם לא הייתה מצלמה ברוב היהודי בחברון, ברחבה שבה אלאור יזר ירה בפלסטיני שכבר נוטרל, אז א', לא היינו שומעים על האירוע, הוא היה מוחלק, אין לי שום ספק, מקסימום היה איזה נו 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 משמעתי ואולי היה יושב 10 ימים במעצר או אולי אפילו זה לא, זה דבר ראשון, ודבר שני, באלף ואחד מקרים אחרים, אין לי כמעט ספק, אני חושב שאתה תסכים איתי גם אם אתה לא תגיד את זה בקול גדול, היו מקרים כאלה בלי סוף, אבל פשוט לא צולמו ולא שודרו, ואז, אתה יודע, אבל ככה זה צבא, אתה יודע, ילדים וחיילים צעירים, לפעמים מפקדים צעירים, שמחזיקים נשק ומחדירים בהם, או מהבית זה הגיע, או מהתקשורת, או מהפוליטיקאים, מחדירים איזשהו סוג של שנאה שאין לה שיעור, לפעמים אפילו בצדק, כי באמת אנחנו לא תמיד מתמודדים נגד עצמנו, וזה לא בדיוק הפגנה של שלום עכשיו. מקרים כאלה היו בוודאות.
טובי, הצבא זה העם, ומפקדים, לא רק קצינים, שהרמה הערכית שלהם לא מאפשרת להם להסכים לכזאת התנהגות, אז תמיד זה ייעצר או יטופל, ככל שבעם התרבות הולכת ומאפשרת לדברים כאלה לקרוא, אז אנחנו פחות ופחות נראה, לצערי הרב, את המפקדים שיוצאים נגד הזרם, כן. ועוצרים את זה גם בשטח.
כן, אוקיי, עכשיו נעשה הפסקה קצרה. וחזרנו, ואני רוצה לקחת אותך מהסיום הפרק הקודם שהיה צבא ומלחמות ואירועים מהסוג הזה לבלפור. עכשיו, לבלפור כמטאפורה, לבלפור שוב, דיברנו בשיחה המקדימה על, על, על כך שנדמה לי שבשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות, לראשונה בהיסטוריה שלנו, ראינו מעורבות של אנשים שתמיד היה להם מה להפסיד ותמיד חששו להגיד דברים, הם יצאו מאחור, הם יצאו מהמחבוא שלהם, מהמחבוא של המלעיזים יגידו הפנסיה התקציבית או, או ההילה של אלוף או תת אלוף או אלוף משנה מילואים, והם התייצבו ברחוב, זה התחיל עם אמיר אסכל, ואתה לא חסכת את שבטך, ואפילו בוגי יעלון שהיה רמטכ"ל ושר ביטחון, לא התבייש להצטרף להפגנות, והרבה מאוד קצינים קצת פחות בכירים, והרבה מאוד אנשים שבאמת הלכו משהו בכמה שנים האחרונות, וזה כמובן עידן נתניהו, אי אפשר לברוח מזה, הוציא שדים שאולי היו כלואים בבקבוקים במשך השנים הקודמות, כי הרי השחיתות זה לא דבר חדש. מה לדעתך קרה פה? איפה אתה פתאום מצאת את עצמך בתוך, בפרונט, ולא להתבייש להגיד דברים?
קודם כל, הגוד נוז שהרבה קצינים, הרבה מחבריי, עוד המון, כאלה שלא הזכרת, באמת יצאו לרחוב ונפגשנו בבלפור ובטוויטר ובהרבה מקומות אחרים, ו... בכל רם וברור מכינו על מה לאן אנחנו מדרדרים. הבד ניוז שהרבה מאוד חברים שלנו
עוד לא יצאו
מפחד פן יבולה להם.
מה זה יבולה להם? גיורא, ממה אנשים מפחדים? אני עכשיו שואל לך, מילא מישהו שחושב שהכל בסדר, עזוב, נניח שיש כאלה, לא יודע מה, 100 קצינים במילואים, או מנהלים בכירים לשעבר, או משהו כזה, שעשו ביזנס טוב מהסיפור הזה, שחושבים שכולם מושחתים, אז מה זה משנה כבר, וכל מיני אמירות שאנחנו מכירים. עדיין אני מניח לא יודע מה רוב, אבל מסה אדירה של אנשים שהיו בשורה של תפקידים, אתה יודע מה, לא רק צבא, משטרה, ושבק, ומוסד, מנהלים בכירים ברמות של משרדים ממשלתיים, ושל חברות ממשלתיות והכל, בסוף אנחנו רואים אותך, אנחנו רואים את אמיר, אנחנו רואים את, לא יודע, חבר'ה מהשייטת שיצאו,
כל מיני, הרבה פחות. תרבות, נוצרה פה תרבות של פחד להגיד מה שאתה חושב, פן יבולה לך, לא יבחרו
אותך לתפקידים
בחברות החשמליות, לא תהיה דירקטור.
במדים לא ראינו את זה עליך, אבל עכשיו אתה שמאלני, רואים.
לא, אבל זה נוצר, זה חבל, אבל זה טבע הדברים, אני גם... כל אחד יש לו את הסיבות שלו, אני לא רוצה פה...
לא, אני לא רוצה לעשות אאוטינג לאף אחד שלא רוצה לצאת, אני רוצה לדבר איתך על איך זה כן לצאת, זאת אומרת, שאתה בא, אתה פרצוף מוכר, אתה היית לפחות בתדמית מסוימת במשך הרבה מאוד שנים, של הקצין, של הלוחם, של פה, של שם, ומנהל בכיר בהרבה מאוד תחנות, ואתה אומר פתאום, עד כאן, אני את הדבר הזה לא מוכן לקבל כאזרח. זה סוויץ' מעניין.
תראה, א', אני... חייב לשייך את זה לתחושת החירום שאפפה אותי. אני הרגשתי שאם אנחנו לא קמים ועושים מעשה, אנחנו מאבדים את המדינה. אני לא רוצה להישמע אפוקליפטי, אבל ככה זה נראה לי. אני, אתה יודע, יש לי 4 ילדים מדהימים. שתי בנות, שני בנים, כולם היו ביחידות מאוד קרביות, כולם עשו שנת שירות, כולם נולדו פה בארץ ועשו המון בתחום החברתי, והרגשתי שאף אחד מהם לא מרגישו שייך לכאן. אמרתי, אנחנו רואים גם מי לומד היסטוריה, אנחנו רואים שהמדינה יכולה בקלות להידרדר לתופעות שאנחנו מכירים ממשטרים פשיסטיים.
לא, הנאום שלי, שכחתי אותו.
אומרים אפרטהייד.
הנאום של יאיר גולן.
זה מילה גסה, מי שאומר...
הנאום של סגן הרמטכ"ל לשעבר, תראה מה עשו לו, כשהוא אמר דברים מאוד מאוד מעודנים בסופו של דבר, וגם בקונטקסט של ערב יום השואה, זאת אומרת, הוא היה אז במדים, שזה די יוצא דופן, והפכו אותו לפחות או יותר אויב העם. עד עכשיו זה רודף אותו, למרות שהוא הרבה יותר ימני ממך לדעתי, זאת אומרת, הגישה שלו הרבה יותר לוחמנית.
אתה יודע ש נלסון מנדלה נדמה לי אמר שהסימן היכר הראשון של אפרטהייד, של משטר אפרטהייד, זה המצאות של שתי מערכות שונות של חוק ומשפט באותו אזור גיאוגרפי לשתי אוכלוסיות. עכשיו אני לא רוצה עכשיו לקחת אותך ולפרק את הדוגמה הזאת.
אנחנו יכולים לדבר על הכיבוש,
זה בהחלט מסביר את תחושת החירום שהרגשתי, וחשבתי שזה שאין שום דבר שהוא יותר חשוב, לא הפרנסה ולא התדמית ולא הפוליטיקלי קורקט שכולם הלכו עם זה רחוק מדי, צריך לצאת לרחובות, להגיד את הדברים איך שהם, ואתה יודע, הייתה תקופה, אתה יודע, שלוש מערכות בחירות שדי התעללו בנו, כל הגזרות האלה נגד הפגנות וכל הסגרים ששמו כדי שלא יוכלו להגיע לבלפור, הייתה תחושה שקמו עלינו לחלוטנו, והעניין הזה שהשנאה, ההסתה, הדלגיטימציה שהמנהיגות או הממשלה נתנה פה לחלק גדול מהעם, לחלק שאני שייך אליו, הרגשתי שאין ברירה, צריך לצאת למלחמה. עכשיו, למזלי, המלחמה הזאת הסתיימה באמת בהרחקתו, אני מקווה לא זמנית, של בנימין נתניהו מהשלטון, אבל אתה יודע, תמיד נוהגים להסתכל על הצד שלנו, הצד האומני יותר, כי אחד כזה שקל להפחיד אותו, והוא רק עושה שיחות סלון בבתי קפה בתל אביב.
שהשנתיים האלה הוכיחו את
זה. בעצם ההחלטה לצאת ולצאת מאורנו ולהראות שאנחנו יודעים לתת פייט, ואני גם באחד ההתבטאויות שלי, לא שאני לא כך שמח עליה, אבל נאלצתי באיזה ויכוח להגיד, תראו, אתם כל הזמן מהלכים עלינו אימים עם מלחמת אחים. תראו, אנחנו לא רוצים מלחמת אחים, אבל להילחם אנחנו יודעים, אל תשכחו. מי מרכיב את כל היחידות, זאת אומרת...
אנחנו מכירים את זה, לא הייתי פעיל היסטרי, אבל הייתי בבלפור והייתי בגשרים ובהפגנות, אני חושב שהיה באמת, וראית את זה עם האנשים היותר מבוגרים, אני כבר שם ואתה כבר שם, אבל באמת אנשים שבדור של אפילו שמעלינו, יצאו לרחוב, שלא דבר על הצעירים, אומרת, אני חושב שלראשונה, אולי מיום, מהימים של אחרי יום כיפור, אתה ראית התנערות, אפילו ההפגנה הגדולה ששלום עכשיו, אחרי סבא ושתילה, היא הייתה אירוע חד פעמי יחסית, ופה היה שנתיים של באמת קתרזיס. אגב, צריך להגיד גם שהרבה אנשים איבדו קצת את העניין ברגע שהוא יצא, ועכשיו מחפשים שטויות אחרות להתעסק בהם, אבל זה כבר הטבע האנושי. הסיפור של השחיתות השלטונית, אתה בטוח נתקלת בו גם אחרי שפרשת מהצבא ונכנסת לעולם העסקים וגם בעשייה החברתית. זה הרי לא מתחיל ונגמר בבן אדם אחד, זה סיפור שהוא באמת חובק.
זה מערכת מושחתת, אגב, לצערי הרב אני לא, לא יכול, אין לי את הלוקסוס או את הכיף לשייך אותה לימין או לשמאל, אני רואה את זה בכל מערכת שלטונית, לא רוצה לשמע אנטישמי, אולי זה קצת קשור בחיבה של היהודי לכסף, אבל שחיתות שלטונית.
כן, אבל אתה יודע, אמריקאים שיש להם חוק וסדר, אם אתה מסתכל על המשטרים שם בלי קשר ליהודים, איפה שיש אמצעי ייצור כסף והון, שם הם מצאו
המשפטים.
צריך אבל חוקי משחק. ההבדל הוא שפה לקחו את כל העושר, עם מרכאות או בלי מרכאות, ופשוט משתוללים עליו בלי חוקי משחק. בארצות הברית, במקומות אחרים, יש כללים מסוימים. ברגע שמתחלף שלטון, אז גם הפקידות הבחירה מתחלפת, יש חקיקה מסוג שונה. פה לפעמים נדמה לך שזה בכלל לא חשוב. זאת אומרת, אנשים יכולים להתחלף, אבל השיטה נשארת, ואף אחד לא מוכן לקבל כללי משחק אחרים. אומרת, הכללים הם מה שהם קובעים אד-הוק, שזה בעיה מאוד רצינית במדינה כל כך שברירית.
הטבע שלנו, הכמות, הגודיז והאמצעים והכסף שקיים פה עכשיו, העובדה שאין פה חוק, או אין פה חוקה, והמסגרות הן מאוד גמישות, ותרבות יהיה בסדר, והשמור לי ואשמור לך, שבעצם אתה רואה שדרך מינויים לא ראויים, אתה מרפד את אנשי שלומך, בלי שום אכפתיות לאיזה נזק זה ייצור למערכת, זה יוצר פה, באמת אני חושב, עוצמות של שחיתות שלטונית, שהם לא מתאימים, לא למדינה דמוקרטית, ולא לעם כל כך אינטליגנטי, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להילחם בזה, ואף פעם אני לא משלה את עצמי, זה לא יהיה לגמרי מושלם, וכולם יהיו פה ישרים, ויעבדו רק לפי החוק.
שום דבר לא מושלם בעולם שלנו.
יש צורך אז, יש צורך אז להוריד את זה למינימום, ולכן לתת גיבוי מוחלט למערכת המשפט, למערכת החוק, למערכת אכיפת החוק. מה שקרה פה בשנים האחרונות, זה שהממשלה בעצם, ממשלת נתניהו, ממש נלחמה במערכת אכיפת החוק, במפכ"ל המשטרה שהם מינו, ביועץ המשפטי שהם מינו, בפרקליטות שהם מינו, זה יצר בעצם איום על הפרדת הרשויות שבעצם זו בעצם אבן היסוד של משטר דמוקרטי, ולכן נזעקתי להילחם בזה בכל דרך אפשרית.
אני מסכים איתך ב-100%, אני חושב שגם יש פה עוד עניין שנתניהו עשה, או עידן נתניהו עשה, הוא גם, ואנחנו רואים את זה עכשיו שזה קצת השתנה, בגלל שהם בצד השני, הוא רוקן את, אפרופו הפרדת רשויות, הוא רוקן את הכנסת מכל תפקידיה. זאת אומרת, הממשלה השתלטה על הכנסת ועשתה בכנסת כבתוך שלה. נכון שתמיד לקואליציה יש יותר כוח בוועדות הכנסת ובהחלטות שמתקבלות במליאה, אבל הם ריסקו את הכנסת ברמה של...
הרשות המחוקקת הפכה להיות
זרוע ביצועי של הממשלה. בדיוק, זה מה שקרה כאן. מעבר לסיפור אכיפת החוק, אנחנו רואים גם מה קורה עכשיו בשב"ס, אנחנו רואים את האירועים של הימים האחרונים. עכשיו, אני לא מכיר את הנציבה, אין לי מושג אם היא טובה או לא, אני ממש, אין לי שום קשר, לא מכיר אף אחד במשטרה, אני לא עיתונאי פעיל כבר 20 שנה, זה לא העניין. רק מהמעט ששומעים פה על הדרך שהדברים האלה מתנהלים, על שיטת המינויים, גם המפכ"ל, הוא בעצמו אמר, נדמה לי שנה, שנתיים לפני שבכלל שמו הוא עלה כאפשרות, הוא אמר, מה, אני בגמיק, אני משתולל בהפגנות, אני לא באתי להיות מפכ"ל. ופתאום, עכשיו, אף אחד לא יגיד לא כשנותנים לו מינוי כזה, זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה, זה אנושי. זה באמת שיבוש, אני טוען שהתיקון יהיה קשה מאוד, ארוך מאוד, ספק אם הוא בכלל אפשרי, אבל אתה בן אדם אופטימי, אני לא רוצה לקלקל, אתה יודע, אני לא בא להיות פה פרקליט השטן בקטע הזה. אז אנחנו נעשה עוד הפסקונת קטנה ונדבר קצת על החברה ולאן הולכים מכאן. אוקיי, חזרנו. אז דיברנו על הצבא ודיברנו, בעצם דיברנו על העמק, על להיות קיבוצניק בשנות ה-60 וה-70, דבר דברים שאנחנו מכירים כל אחד בפינה שלו, ועל השנים של הצבא ומלחמות ומבצעים ופיקוד, ואחר כך היציאה לחיים האזרחיים והשחיתות השלטונית, ואתה הזכרת, וכמובן שגם בפתיח אני הצגתי אותך ככזה, אתה יש לך פעילות חברתית ענפה, אתה רואה היום חלק מהותי מהתפקיד שלך, קראתי באיזשהו מקום שלפחות 40% מהזמן וההון והאנרגיות שלך הולכות למטרות חברתיות, לשפר את החברה, ושוב בלי שום קשר, כמו שאמרת קודם, למי הם הצביעו. כי אנחנו יודעים, בפריפריה, ככל שמתרחקים ממרכזי הערים, הם מתרחקים גם ממחוז הבחירה שלך ושלי. אנחנו מבינים את זה, זה בסדר גמור. אגב, אם נעשה דברים טובים, אולי הם יתקרבו למחוזות הבחירה שלנו, למרות שאני כבר אומר, אני לא בונה על זה, עברו מספיק שנים. אז איך אתה מוצא את אתה גר גם, אתה עדיין גר בצפון, אבל אתה מסתובב בכל הארץ, אני מניח. איזה מין חברה אתה רואה היום? שאלה קשה, אני אומר מראש.
לצערי, לא, שאלה קשה, כי התשובה עליה היא לא אופטימית.
אוקיי.
לצערי, המודל הזה שאנחנו שומעים לאחרונה של השבטים,
כן.
לצערי, לא בלתי סביר שנמצא את עצמנו בעוד עשור או פחות, מפולגים בשבטים, אבל זה לא יהיה 12 שבטים, אבל אנחנו יכולים לראות את הארץ מחולקת לקנטונים. בטח יהיה קנטון בתל אביב, ששם זה יהיה סוג של עיר מקלט לאנשים מהמעמד הבינוני ומעלה, חילונים.
מזכיר לי את עמוס קינן, הבריחה לעין חרוד, זוכר את הספר הזה? שאחרוני הליברלים החופשיים האחרונים התרכזו איפשהו בין כיכר דיזנגוף להבימה.
כן, אתה תראה בירושלים בטח את הרוב החרדי, אתה תראה, יהיה אזורים שהדתיים הלאומיים,
זאת אומרת,
יהודה שומרון, בגליל,
יש לך את
בגליל ובנגב, אני כרגע, אני מייחל באמת למנהיגות שתצליח לאחות מחדש את קור ההיתוך הזה של החברה הישראלית. כרגע קשה לי לראות את זה.
אז זהו, שקור ההיתוך הזה הוא כבר לא כל כך קור היתוך. זאת אומרת, אנחנו רואים שכל שלחבר בדיל ואבץ ונחושת וברזל ויהלומים, אני לא יודע מה, כנראה שכימית זה לא כל כך עובד. אין לי הסבר אחר.
כשאתה קורא את התגובות של, לצורך העניין נקרא להם, הביביסטים,
ביביסטים, זה בסדר, אנחנו פה בחברה פלורליסטית, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים.
אתה רואה את השמחה לעד על כל אחד שנפטר מקורונה, או על הבריחה של הבריחה מבית הכלא שנעשתה, ואתה אומר מה הם לא מוכנים לרקוד על הדם כדי להראות את ריג'קטים או אוזלת היד של הממשלה החדשה.
אבל זה מצחיק, כי שבס זה מחדלים של עשרות שנים אחורה, זאת אומרת, לפחות עשור.
ברור, אין קשר.
זה מדהים הסיפור הזה.
גם יש פה, קודם כל אני חושב שהממשלה הזאת היא פועלת טוב.
היא עובדת, מתחיל בזה שהיא עובדת. היא עובדת,
היא שקופה, היא עובדת בשביל האזרחים, יש פה דוגמה אישית, אין פה איזה קיסר ערית שחי בארמונות פאר וטס במטוסים פרטיים, דוגמה אישית זה דבר ערך מאוד חשוב, אני חושב שהממשלה הזאת עובדת טוב, יש לה אתגרים שחלקם כמעט בלתי אפשריים, אבל אני בהחלט חושב שהיא אפילו מפתיעה לטובה, בטח אם נסתכל על מה היה קורה פה לולי הייתה נבחרת. האירועים האחרונים, השיח על הבריחה מבית כלא גלבוע, הוא שיח שיכול להביא אותנו למקומות מאוד אמיתיים, הלו יש פה דיסוננס.
יש גם שמאל ששמח על האירוע. שאומר אנחנו לא צריכים להחזיק, אגב לא רק שמאל, הרבה מאוד לשעברים ואפילו כאלה שעדיין היו בתפקיד אמרו אנחנו לא צריכים להחזיק פה 5,000 עצירים פלסטינים, אבל זה באמת דיון אחר. הסיפור של בוא נחתוך את האף בשביל להעניש את הפרצוף, שזה מה שמסמל היום את ההתנהגות של הביביסטים, הוא נראה לי יותר מכל דבר אחר קשיי גמילה. זאת אומרת, הם עדיין מקווים שהאבא, טאטי, כן, יחזור ויציל אותם מהשמאלנים הנוראים האלה, כן, בנט, ליברמן וגנץ והילד שקד וסער, כן, אחד-אחד שמאלנים, כן, אחד-אחד. ואפילו לפיד, כן, אני, שוב, קולגה שלי שכבר הימים, שמאלני הוא לא. והצד השני הוא שהם מתגלים מדי יום במערומה מבחינת מה שהם משאירים אחריהם, זאת אומרת, איפה שהפקידות החדשה, ככל שיש, מרימה מרצפת או מזיזה לוח קטן של שם, זה ריקבון שאי אפשר לתאר בכלל, במינויים, בהחלטות, בתקצובים, בהתכוננות לדברים הכי בסיסיים, מצונמי ועד רעידת אדמה, מהשיטפונות שכנראה יבואו בחורף הקרוב, כי אנחנו רואים מה קורה בעולם, ועד אני לא יודע איפה, שלא דבר על הצבא שדיברנו עליו קודם. יכול להיות שזה פשוט תהליך של גמילה שיקח כמה שנים טובות, אבל אולי יש לו סיכוי, אני לא יודע.
תראה, אם אנחנו רוצים לסיים
באופטימי
של תקווה, אז צריך לקוות שהתקופה הקרובה, שהיא מבחן גדול לממשלה שבחרנו ולנו, היא כן תאפשר ליצור איזושהי תשתית למערכת פוליטית נורמלית, שקצת תצמצם את האנרגיות שמושקעות בהסתה ושנאה, ותאפשר להחזיר את השיח. אני מניח שבמין מצב כזה, כן אפשר יהיה אולי לבנות פה גוש חזק מספיק של מרכז, שיוכל כן להתוות את הדרך, יאפשר כמובן לשמאל וימין ולקצוות להמשיך ולצעוק את האידיאולוגיה שלהם, אבל מרכז שיוכל לבנות פה מציאות שתאפשר לנו לייצר עתיד. זה עתיד שלא יכול להיות עם שליטה בעם אחר, אני לא מאמין.
אז אתה יודע מה, אני נזהרתי כל הזמן מלגעת במפלצת הזאת שמעבר לגדר, ואני חושב שאני יודע מה אתה חושב, אבל בכל זאת בוא נגיד את זה. כל זמן שהקונפליקט הזה, ואני שמעתי את בנט לפני שבוע, אחרי שגנץ נפגש עם אבו מאזן, לא היה, לא יהיה, אין שום התכנות, לא יקרה שום תהליך מדיני. עכשיו, אמרו בעבר על אהוד ברק, שגם הוא, יש לו הרבה מאוד זכויות, אבל גם פאו לא קטן, לא קטן אחד של אותו פיצוץ בקמפ דיוויד אז, בשנת 2000, ואמרתי לו את זה, פגשתי אותו פעם אחת ואמרתי לו, למה היית צריך? מה, תן להם לעשות תהליך מדיני, מה, הכל או כלום, אין הכל או כלום בפוליטיקה, אתה הרי אמור לדעת את זה כבר, אבל כנראה שבגלל זה הוא גם אין כבר משהו פוליטיקה. בכל אופן, הדבר הזה, קודם כל צריך לקיים תהליך, כשמדברים, קצת יורים פחות, קצת, זה בעיניי, אבל עדיין הסיפור הזה של הישות הזאת שנמצאת שם מעבר לגדר, אז זה סיר לחץ שמתפוצץ מדי פעם, וימשיך להתפוצץ, וזה יהיה פיצוץ אטומי יום אחד, אבל גם בגדה, אנחנו רואים מה הולך, אנחנו יודעים שהחמאס מתחזק, אנחנו יודעים שאין להם לאן ללכת, אנחנו יודעים מה המתנחלים עושים, אתה היית שם כקצין הרבה מאוד שנים, אתה כאזרח הרבה מאוד שנים, איך גומרים את הדבר הזה?
הדרך היחידה לייצר פה עתיד זה הסכם. שתי מדינות לשני עמים, היפרדות כזו או אחרת. שוב, אני לא אומר את זה מאהבת...
לא קשור, בשבילנו.
מאהבת הפלסטינים, אני אומר את זה מאהבת ישראל. זאת הדרך היחידה, ההיסטוריה של העולם, היא מוכיחה את זה. ההיסטוריה שלנו, אתה יודע, אני נלחמתי בלבנון שנים רבות, שנים עקובות מדם. יש כאלה שאומרים שבכל תפקידיי בלבנון מאוד הצלחתי מבחינה מבצעית, ופשיטות מאוד אמיצות, ומבצעי...
קראתי הכל
בניקפדיה. ובסוף הדרך היחידה להביא שלום ליישובי הצפון, זה נסיגה לגבול הבינלאומי. והיום אתה לא יכול להשיג צימר בצפון, אחרי הרבה מאוד שנים של לחימה,
לא צריך ללכת רחוק, עברת מלחמה,
ומאות קורבנות.
עברת מלחמה קשה יותר ב-73, והדרך היחידה הייתה הסכם שלום עם מצרים. אין שאלה בכלל, אין שאלה בכלל. הבעיה היא שגם הממשלה הנוכחית, בכירי מרכיביה, רוצים להעביר את הזמן בלי לקבל שום החלטה בעניין הזה, וזה מה שבעצם ישראל עושה כל
50 שנה. טובי, גם אולמרט, שהוא בראשית דרכו היה מאוד מאוד...
מה זאת אומרת? רוויזיוניסט, מה?
כן, אז בסוף הוא ישב עם הפלסטינים ונתן, הגיע בעצם לתוכנית הכי קרובה לכדי מימוש. בסוף זה יהיה, יבינו, השאלה
כמה... שבנה התנחלויות ופרק אותם, בנה ופרק.
השאלה כמה דם עוד ישפך.
נו, יופי, עכשיו אתה מצטט.
עד ששני הצדדים יבינו שזו הדרך היחידה לחיות ביחד.
כן.
אתה יודע מה שאני רוצה. זה בדיוק השאלה, ולזה צריך מנהיגות, ולמנהיגות הזו אני מייחל.
יפה, אז מה ש... אז קודם כל, זה אולי, לא יודע, עורמת ההיסטוריה, שהשמאל, עם הרחות או בלי, לאורך כל השנים, כן, דיין וגלילי וגולדה בוודאי לא היו שמאל, אבל נניח רגע, המערך, אוקיי, המערך מול חירות, מול הליכוד, תמיד הצד שלנו לצורך העניין, יזם ועשה את המלחמות, ומי שחתם הסכמי שלום ופינה שטחים, היה הימין, שזה באמת קצת מצחיק. אז רק בשביל לסגור את המעגל הזה, יכול להיות מאוד שדווקא ממשלה, שראש הממשלה עשה זה בנט, ואולי בנט, לפיד, לפיד, בנט, לא משנה, אם זה יתממש, ויושב את ראש הקואליציה, זאת מישהי מימינה, ושר האוצר הוא ליברמן, וסער הוא שר בכיר, ושקד שר הבכירה, שתהיה עוד פעם שר המשפטים. יכול להיות שבסופו של דבר, דווקא האנשים האלה, בשר מבשרה של ההתנחלות, של ההתיישבות, מעבר לקו הירוק, של אף שעל וכל הדברים, בסוף בסוף, כמו בגין, כמו שרון, כמו נתניהו עצמו שעשה את הסכם חברון, אולי הם יביאו לשם.
תזכור שיש תוכנית טובה, שבזמנו היא פורסמה דרך יוזמת ג'נבה, שהייתה לי הזכות להיות על מוביליה, והיא בסקרי דעת קהל, בשני העמים היה לה רוב, וזה שתי מדינות לשני עמים, התיישבות תישאר בריכוזים הגדולים באמת,
הם לא מפנים עכשיו אפילו מאחז של שני פחונים בטיזל נבי ג' עזוב, זאת אומרת, רמת היכולת או הרצון או המוכנות הפוליטית של כל מי שנמצא כבר הרבה מאוד שנים בעמדות האלה, זה לא להתעמת המתנחלים. למרות שהמתנחלים אגב מפסידים, פעם אחרי פעם אחרי פעם, זאת אומרת, פוליטית אין להם ייצוג היום, צריך להגיד גם את זה. בנט הוא ראש ממשלה והוא לא מייצג את המתנחלים, זאת אומרת, כל המפלגות המתנחליות או אלה ש... היו כאילו אנחנו נכניס לכנסת 20 מנדטים, זה לא קרה, זה לא קרה. הם, אגב, הם עובדים בתוך הקו הירוק, ובמידה רבה הם קוברים את מתיהם בתוך הקו הירוק.
גם אם תעשה סקר אמיתי, אי אפשר לעשות את זה.
כן, אני יודע, מי מוכן להתפנות?
תעשה בדיקה בין כל המתנחלים שגרים...
80% זה לא אידיאולוגיה.
לקו הירוק.
נכון, נכון.
ותיתן להם תחליף טוב.
אני מסכים איתך.
עם דיור, עם תעסוקה.
זו גם הטענה שלי.
עם עתיד לילדים, נכון. הם יסכימו. ובאמת, אם אתה משאיר את גושי ההתיישבות, אתה יכול ליצור גבולות מאוד נכונים, גם ביטחונית, גם מדינית.
גם הסמלים, גם הסמלים הם לא כאלה דרמטיים.
ואיכן ליצור עתיד.
גם הסמלים הם לא כאלה דרמטיים, כאילו בירה פלסטינית במזרח ירושלים, כאילו אם תהיה לשכה שם ליושב ראש הרשות, או לשיא מדינת פלסטין באיזה אוריינטאמס כזה, מה קרה? מה קרה?
אגב, הם חתמו על... מדינה מפורזת, הם לא רוצים צבא, הם לא
רוצים... לא, זה גם לא כוחות, אנחנו מדברים על באמת, זה בגוחך. תשמע, קודם כל זה היה מרתק, ואני מקווה שעוד יצא לנו מדי פעם, בטח יהיו אירועים, ואם הפודקאסט ישרוד בינתיים, אני שמח לראות שהוא שומר על פופולריות מסוימת, נקרא לזה ככה, אז אתה גם תתרום לה, ואני אגיד לך, שתהיה שנה טובה, תודה על השעה שהקדשת לי, אני מקווה שאתה יודע, אנחנו מסכימים בינינו, אני מקווה שזה יגיע לעוד כמה אוזניים. זה לא הרבה לבקש, נכון?
שנה של אהבת חינם.
בסדר, אוקיי, נגמור ברוחניות. תודה לך גיורא, תודה. ביי. ואנחנו היום עם אסתי סגל, ואנחנו משיקים פינה חדשה, נקרא לה נניח, עם מרכאות או בלי, צוללים לעובדות, עם אסתי סגל, והמילה צוללים היא לא מקרית, ואסתי תכף תגיד לנו למה בחרנו בה, ולמה אולי לא כל כך נכון לבחור בה. אז אנחנו נדבר בכמה וכמה פינות, שזה יספתח אולי לפינות אחרות שיעסקו בנושאים דומים, בעתיד, פרשת הצוללות. ודבר ראשון שאסתי אמרה לי, ואני די מסכים איתה, אבל בואו נשמע אותה, שזה לאו דווקא פרשת הצוללות, זה לא סיפור הצוללות, הצוללות זה חלק מהסיפור, אבל לקרוא לזה פרשת הצוללות, זה לא הכי מדויק. אסתי, אהלן.
שלום טובי. אתה יודע, שמעתי אותך מדבר עם שחר...
בן מאיר.
שחר בן מאיר. נורא שמחתי לשמוע שדיברתם על תיק 4000, על המשפט.
משפט המו"לים, רק נזכיר שמדובר פה על...
משפט המו"לים. ורציתי לשאול אותך אם אתה יודע איזה משפט אמור להיפתח, אם הוא ייפתח, ואם קהל בכלל יוכל להיכנס אליו, ממש בקרוב מאוד.
כן, זה בעצם המשפט האחרון בסדרה, לפחות ככל שידוע לנו, שזה שוב חוזר לפרשת הצוללות, אבל זה לא בדיוק פרשת הצוללות, נקרא לה 3000, ומכאן זה שלך.
נכון, אז אמור להתחיל לצאת לדרך המשפט על פרשת 3000, המכונה פרשת הצוללות, אבל יש מצב שאנחנו לא נוכל להיות, לא נוכל לשמוע, לא נוכל לראות ולא נוכל לדעת, כי הפרקליטות ביקשה שזה יהיה בדלתיים סגורות, מסיבות ביטחוניות. עכשיו בוא נעשה ממש מצחיק העניין הזה שפתאום הם נזכרו בקטע הביטחוני, כי כל החקירות וגם הכתבי אישום, הכל סבב סביב שחיתות ועבירות צברון לבן וטוהר המידות, שום דבר לא מדבר על ביטחון, פתאום הם נזכרו בביטחון כשיש משפט. anyway, okay. רק שנייה, אם אנחנו נחזור לעניין, באמת שאלת אם לקרוא לזה פרשת הצוללות, ואני שואלת אותך, האם נכון בכלל לקרוא לזה פרשת הצוללות, כשבפרשה הזאת מעורבים גם כלי נשק אחרים, או ליתר דיוק כלי שייט אחרים?
כן, אני רק אגיד פה שאני מתקן הרבה מאוד אנשים שאומרים כל הזמן צוללות, 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 כולל בהפגנות עם הצוללות המתנפחות מהגומי, שהמשטרה כל כך התחרפנה מהם ורץ אחרים עם סכינים, אבל בעצם זה פרשת רכש ביטחוני, שבגדול נסובה סביב כלי שיט מסוגים שונים.
בדיוק. עכשיו, משום מה זה דבק בזה השם צוללות, אולי צוללות יותר סקסיות, אולי בגלל שהן יותר יקרות, אבל בכל מקרה אנחנו נראה תכף שמדובר כאן בהרבה מאוד כלי שיט נוספים, ספינות וכאלה, זה לא רק צוללות. מה שחשבתי לעשות, כיוון שלא רק הפרקליטות רוצה שהציבור לא יהיה, אלא הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד גופים והרבה מאוד מערכות משתדלות להסתיר את החומרים, ולכן רב הנסתר מהנגלה, והציבור לא באמת יודע. אני לא חושבת שאפילו אתה, טובי, שמאוד חופר ומחפש, וזה גם אתה, אני לא חושבת שאתה ממש יודע על מה מדובר כשאנחנו מדברים על פרשת הצוללות בכלי השייט. ולכן חשבתי שאולי כדאי שאנחנו נעשה סדרה של פרקים קצרים שיספרו את הסיפור, כי זה גם מאוד מורכב, גם יש המון פרטים, וגם הרבה מוסתר, וגם זה לא מונגש. אז
אני אסכים איתך שאני בכלל בחיים, אבל גם במקרה הזה, הרבה פחות, זאת אומרת, הרבה יותר לא יודע מאשר כן יודע. כן ידעתי, או אני מודע לזה שלאורך כל הדרך, הכינוי צוללות הוא אכן הכי סקסי, וגם כמובן היה את התחקיר של רביב דרוקר עם מספנה בקיל וכל ההשתלשלות של העניין עם הצוללות, שזה באמת זה דבר מאוד מאוד יקר, זה אולי כלי הנשק, ככלי נשק בודד הוא הכי יקר שיש by far בין כל כלי המשחית האחרים. אבל בשביל מה את פה? בשביל להחזיר אותנו להתחלה, אז איפה הכל התחיל? וזה לא דווקא מצוללות, אם אני מנחש נכון.
דווקא התחיל בצוללות, אבל בואו נעשה סדר.
אפילו את זה לא ידעתי, יאללה, דברי.
בואו נעשה סדר ונתחיל, אנחנו יוצאים לדרך בסדרה, שאני לא יודעת למה נטפליקס עוד לא ביקשו מאיתנו את הזכויות לעשות מזה סדרת מתח, כי חבל על הזמן, זה מורכב מכל מה שאנחנו רוצים, הון, שלטון, שוחד, ריגול, מה שרק רוצים יש בפרשה הזאת, וכמובן רב הנסתר על הנגלה. אז נתחיל בהתחלה. אם אנחנו קוראים לזה פרשת הצוללות, למה אנחנו קוראים לזה פרשת הצוללות וכלי השייט? כי כשאנחנו אומרים פרשה, אנחנו חושבים שמדובר בפרשה אחת. אלא שכל הסיפור שלנו מדבר על כמה פרשות, טובי, אתה יודע?
שלוש, נניח?
נניח פי שניים, שש.
אוקיי.
זאת אומרת, פרשת הצוללות בכלי השייט, היא בעצם מאחדת שש פרשות יותר קטנות. עכשיו, כשאני אומרת קטנות, כל אחת מהן זה משהו ענק, אבל הכל ביחד מייצר לנו שש פרשות, שהכל ביחד זה פרשת הצוללות בכלי השייט, ואנחנו נמנה אותם לפי סדר ההופעתן. אתם תראו שיש כאן תוכנית עבודה לעשרות שנים. אנחנו לא, זה לא משהו מהיום למחר, לא עשו דבר אחד והלכו לשבת על הכסף, אלא יש לנו כאן תוכנית עבודה לעשר שנים, לפחות אם לא יותר. Okay. ואנחנו מתחילים, למה קראו לזה פרשת הצוללות? אנחנו שוב שואלים, כי זה התחיל באמת בצוללות. והפרשה הראשונה היא פרשת הצוללת השישית. למה הצוללת השישית? אתה יודע?
למה הצוללת השישית? כי אם אני זוכר נכון, מבחינת הערכות של הצבא ושל מערכות הביטחון, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שיש תוכניות הצטיידות עתידיות, ודובר על זה שצריך שיהיו שלוש צוללות מתקדמות פעילות בכל זמן.
לא, בוא נפשט, למה אתה מסבך? למה לסבך?
אז אני מנסה לקדם את הדיון.
לא, יותר פשוט.
אסתי, פעם הבאה שאת שואלת, תעני מיד.
בדיוק, תשאלי ותעני בעצמך.
בדיוק.
לא, אני אומרת, למה צוללת שישית? כי חמש כבר יש.
אז זה די מתקרב למה שאמרתי קודם, אבל בסדר.
נכון, אבל אתה כבר מספר את כל התוכנית מאחורי זה. לא, מדובר על צוללת שישית, שמדינת ישראל תרכוש צוללת שישית, חמש כבר יש לה. עכשיו, להפתעת רבים כאן, הצוללת השישית, מי הביא אותה, בכלל הגה אותה ושם אותה על השולחן?
נו, כמובן שאת תעני על זה.
עוזי ארד. עכשיו, עוזי ארד הוא אחד מהאנשים שאנחנו, אני מקווה שאנחנו גם נוכל לראיין בהמשך.
אם הוא יסכים, אנחנו נשמח.
כן, הוא היה ראש המלל, והוא, יש לו הרבה מאוד מה להגיד, והוא מאוד מאוד כועס על כל הפרשה הזאת. ודווקא עוזי ארד הוא זה שהניח לפתחנו את הצוללת השישית, כשהוא ניצל איזו הזדמנות, שאם יהיה לנו גם הזדמנות לדבר איתו, הוא יספר איך הוא ניצל אותה, כדי לבקש מהגרמנים צוללת שישית. עכשיו, זה לא רק שעוזי ארד הגה את הרעיון, אלא שגם אהוד ברק, שהיה שר הביטחון, היה מאלה שאישרו את הצורך בצוללת שישית. זאת אומרת, יש לנו כאן, העניין היה מסודר, ודווקא הכל עבר בתהליכים מסודרים והכל, ודווקא...
אני רק אעיר פה שצוללת שישית היא אולי... חשוב להגדיר אותה כשישית ברמה המספרית, אבל צריך לזכור שהראשונה והשנייה, זאת אומרת, בגדול, בהצטיידות מהסוג הזה, שזה לטווחים של עשרות שנים, תמיד מסתכלים עד כמה התיישנו הצוללות המקוריות הראשוניות שהיו, ומה הולך להיות, נניח, בתוך 5-10 שנים הבאות. בגלל זה חשוב לעשות סדר, זה לא שיהיו 6 צוללות פעילות באותו זמן באותה רמה.
נכון, ועוד דבר נוסף, שהצוללות, עד כמה שאני יודעת, זה כלי הנשק היקר ביותר, אני חושבת שאפילו יותר ממטוסים.
כן, 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 אמרתי קודם, זה
כלי נשק בודד,
כנשק בודד הוא בוודאי יקר במאות אחוזים
לכל דבר. עכשיו זה חשוב מאוד, העניין הזה שזה יקר, תזכרו את זה, כי זה המפתח לכל הסיפור שלנו בכלל. אז כאמור, כל התהליך הזה, זה הייתה הצבעה מסודרת, הכל, והוחלט באמת שמדינת ישראל צריכה צוללת שישית, זה סגרו את זה עם הגרמנים, מרקל וכו' וכו'. אז אם הכל בסדר, איך זה הגיע לפרשת הצוללות בכלי השייט? או, כי הסיפור הזה היה קצת תקוע כמה שנים, ואז הופיעו גיבורי הפרשה שעליהם אנחנו נדבר בפרק הבא, והחליטו לקדם את זה, והם גם קיבלו על זה כסף, על זה שהם קידמו את רכישת הצוללת. זאת אומרת, בגדול היו חתימות והכל, אבל שום דבר לא קרה. אז הם גרמו לכך שזה יקרה, שזה יצא לדרך, שאנחנו נעביר את הכסף, שהצוללת תבוא אלינו וכולי וכולי. אגב, עדיין לא הגיע. זאת הייתה הפרשה.
המצחיקו שהמצרים, בסוף כל התהליך הזה, קיבלו את הצוללת לפנינו.
כן, אבל למה אתה מקדים מאוחר למצב? רגע, אנחנו נגיע, רגע, טובי.
הקהל שלנו אינטליגנטי, וזה מה שהוא ראה ככותרת בחודש האחרון.
בקיצור, אחרי הצוללת השישית, הגיעו הפלא ופלא ספינות. הנה הגענו לספינות, איך הגיעו הספינות? זוכרים את מתווה הגז? זוכרים את לוויתן והשדות שלנו שצריכות
מגן. תמר, תמר בלוויתן הראשונה, נכון?
תמר ולוויתן. הן צריכות איזו סיבה ביטחונית באמת ממדרגה הראשונה להגן עליהן. את צריך ספינות מגן, נכון? אז כאן יצאנו לדרך לרכישת ספינות מגן לאסדות הגז. הנקודה היא שאז כשהם יצאו לדרך עם הסיפור הזה, ספינות הלוויתן תוכנן להיות מרחק של 100 קילומטר מהחוף. ולכן היו צריכים ספינות מאוד גדולות למרחקים כאלה. איפה נמצא לוויתן היום?
קרוב יותר.
10 קילומטר מהחוף. מזהם את חוף נחשולים שאנחנו הצלחנו להציל בזמנו, ועכשיו הם נמצאים שם. ולכן הספינות שנרכשו בשביל להגן על לוויתן לא רלוונטיות, כי הן ספינות גדולות, וכאן לא צריך ספינות בגודל הזה, צריך ספינות יותר קטנות. זאת הפרשה השנייה של ספינות המגן. עכשיו, כל מה שאנחנו נדבר עליו, הנקודה היא לא כל כך הרכישה, הרכישה היא חשובה מאוד, אבל איך הם נרכשו, איך היו התהליכים וכו'. אז מה שהיה הסיפור של ספינות המגן, והחלק השערורייתי שם, שהם נרכשו ללא מכרז. צהל ומערכות הביטחון רצו מכרז, היו כאן התערבויות של נתניהו ואחרים כדי שלא יהיה מכרז, בסוף לא היה מכרז והכל נקנה מאותה מספנה, מאותה חברה הקרויה.
טיסנקרופ,
זהו.
אבל, עכשיו, אבל רק שנייה לפני זה, אם אני זוכר נכון, הייתה הצעה זולה יותר
ומתאימה
יותר של מספנה קוריאנית, של יונדאי
או משהו מאלה. נכון. אנחנו נדבר על זה בנפרד. אני רק רוצה בפרק הראשון שלנו להציג בקצרה מאוד את 6 הפרשות, ונרחיב אחר כך בהמשך. אז כאמור, זה היה בניגוד לכל היגיון, בלי מכרז וגם מספנה שלא מתאימה.
בדיוק, הם לא בנו דברים כאלה קודם.
בדיוק. ובכל זאת, הם קיבלו את החוזה לרכישת ספינות מגן, בגודל שלא מתאים גם למה שהם צריכים להגן עליו. ואז מגיעה לנו הפרשה השלישית, שהיא, אם היינו בצוללת השישית, עכשיו הגענו לצוללות 7, 8, 9. למה לא נוסיף עוד 3 צוללות, אם הצליח לנו כל כך טוב עם צוללת שישית?
זה מחירה סוף העונה, מה הבעיה?
כן, האם מדינת ישראל בכלל צריכה 9 צוללות, שממש צהל לא חשב ככה, אבל העניין קודם. עכשיו אני חייבת לציין בסיפור הזה, שמיקי גנור, עד המדינה, אמר, הוא העיד בעצמו, אחרי שהם הצליחו לקדם במהירות כזאת את סיפור ספינות המגן, הם לא חשבו שזה ילך כל כך מהר בכזאת קלות. ברגע שהם הבינו שזה הולך להם כל כך קל, אז מיד הם הרצו לפרויקט הבא שלהם. בקיצור, פרשה השלישית זה כאמור פרשת הצוללות 7, 8, 9. ברור לכם שמדובר כאן בסכומים אדירים לצוללות שצהל בכלל לא חשב שהוא צריך אותו, כולל חיל הים לא חשב שהוא צריך. ואז אנחנו מגיעים לפרשה שעשתה אולי הכי הרבה גלים, וזה אישור מתן, כלומר מתן אישור לגרמנים למכור צוללות מתקדמות למצרים. הפרשה הזאת התגלתה במקרה, ואחר כך בדיעבד גם הבנו שבוגי יעלון שוחרר מתפקידו כשר הביטחון ופותר בעצם בגלל שהוא התנגד לעניין. אנחנו עוד נרחיב על הסיפור של מה היה, איך זה התגלה וכו' וכו'. אז זה סיפור מתן האישור למחירת צוללות מתקדמות למצרים. עכשיו אני רק פותחת סוגריים שנבין שלאורך השנים ביחסים שלנו עם גרמניה היה הסכם כתוב או לא כתוב שכל מכירת נשק שלהם למדינות שנמצאות באזור של מדינת ישראל נדרש אישור של מדינת ישראל לעניין כדי לא לגרום לבעיות ביטחוניות.
במסגרת היחסים המיוחדים מה שנקרא.
בדיוק, מסגרת היחסים והעובדה שגרמניה עד היום מכה על חטא וכו' וכו', אז זה נושא מאוד מאוד רגיש, זה מה שסוכם, בעיקר כדי לא לייצר כאן מאזן אימה, כי ברגע שאלה יקנו ואלה, מדינת ישראל חייבת לתת אישור למחירה של כלי נשק לאחת המדינות באזור. וזה נעשה כאמור, כל הסיפור הזה מאחורי הגב של כולם, אנחנו נרחיב על זה בנפרד. ואז אנחנו מגיעים לפרשה נוספת, ספינות נגד צוללות, שמעתם על הדבר הזה? זה משהו חדש, לא ידוע, לא ברור למה צריך, מי צריך, זה נפל, זה לא יצא לדרך. ואז אנחנו מגיעים לפרשה האחרונה, שמדובר כאן על הפרטת מספנות חיל הים. עכשיו תגידו, איך הגענו למספנות חיל הים ולמה זה היה חשוב להפעלה? מה זה להפרטה? הפרטת מספנות חיל הים והעברתן לאיזה חברה?
נדמה לי שזה טיסנקרופ, אבל...
טיסנקרופ.
נדמה לי, זאת אומרת, אני לא סגור על זה.
עכשיו תשאלו, למה צריך להפריד את מספנות חיל הים ולהעביר את ההפעלה שלהם לטיסנקרופ? כי אתם יודעים, יש כל הזמן, צריך את הספינות והצוללות לתחזק כל הזמן. זה המון עבודה והמון המון 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 כסף. אני חושבת שבטח לטווח ארוך זה יותר מאשר המחיר של הצוללת, כי זה תחזוקה כל הזמן.
לא, זה בדיוק מה מדפסות והדיו, אנחנו מכירים את זה.
בדיוק. אז זה הקטע. עכשיו, מה שהיה כאן בסיפור של ההפרטה של המספנות, זה שיום בהיר אחד, עורך דין שמרון, זוכרים את עורך דין שמרון? כן, כן. בן דודו ואיש סודו של נתניהו, וגם, הוא המייצג של טיסנקרופ בארץ, מופיע יחד עם אחד, מיקי גנור, שאנחנו נדבר עליו בפרק הבא, למספנת חיל הים.
בחיפה, צריך להגיד.
בחיפה, ברור, כן. שמספנת חיל הים, איפה היא? בחיפה. והוא לוקח לשיחה את דוד פרידמן, שהוא יושב ראש ועד העובדים, ופחות או יותר מאיים עליו, שזה חייב לעשות זה שלא יעשה לו בעיות, וההוראה באה מגבוה, יענו מבית ראש הממשלה.
אנחנו יודעים מה זה הגבוה, כן, הגדול.
כן. עכשיו, אותו דוד פרידמן, איש יקר, שגם לוחם למען העובדים שלו, וגם, באמת, הוא ממש, באמת, השקיע את נשמתו בעניין הזה, יצא למלחמת עולם, והצליח לבטל את הסיפור של ההפרטה, של הפרטת מספנות חיל הים, בינתיים זה בידינו, אבל אתם יודעים, הכל בזמני, כי מישהו ששם עין על זה שיש כאן כסף, כבר זה יקרה באיזשהו שלב, אנחנו כבר מכירים את זה. זאת אומרת, יש לנו כאן שש פרשיות, שמתוכן אחת יצאה לדרך, שתיים יצאו, בעצם שלוש, ארבע מתוכן בעצם נמצאות במצב כזה או אחר של שתיים בוטלו.
התקדמות. כן.
התקדמות ככה ואחרת, שתיים בוטלו, ספינות נגד הצוללות והפרטת מספנות חיל הים. עכשיו, ברור לכם שהדבר הזה, מדובר כאן על מיליארדים, על מיליארדים, על מיליארדים של יורו. שגם אנחנו וגם בנינו וגם בני בנינו נהיה משועבדים לדבר הזה לנצח נצחים, לשלם את ההרפתקה הזאת. עכשיו, איך אתם חושבים, טובי, איך אתה חושב כל הדבר הזה קרה? איך בכלל נולד הסיפור הזה, האנטרפרייז הזה, אני לא יודעת, סטארט-אפ, איך נקרא לדבר, ליזמות המופלאה הזאת? איך זה נולד לדעתך? אז את התשובה לשאלה הזאת אנחנו נענה בפרק הבא של פרשת הצוללות וכלי השייט.
כן, אני כבר לא יכול לחכות, אז זה מה שנעשה באמת. נעשה את זה בפרק הבא, אז תודה בינתיים, אסתי.